חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
החלטתם לפרק?
אנחנו רוצים לפרק, אנחנו חושבים שבחירות זה לא דבר רצוי למדינת ישראל, אבל לצערנו הליכוד דוחפים אותנו לשם, הם פשוט
החלטתם
מאלצים
שבחירות הן
אותנו.
לא דבר טוב, ולכן אנחנו נצביע מחר בעד פיזור הכנסת.
הם לא דבר טוב, אבל בסיטואציה שבה אין ממשלה מתפקדת, כשאין תקציב, אין תוכנית עבודה לשנה הבאה, אין מינויים של מפכ"ל ומינויים אחרים חשובים, סדר יום, ועד שרים חקיקה, הרבה מאוד נושאים שממשלה, זה תפקידה של הממשלה, והיא לא עושה את תפקידה, אז אין לא, כנראה שלא תהיה מניעה, אלא לפזר את הכנסת ולבקש את אמון העם מחדש בנבחריו.
אתם סופית בעניין הזה, שזה שריר שאתם עושים מחר, מתוך איזו אמירה, או תחזיקו אותנו, או בוא נדבר?
בני גנץ צריך להכריע כיצד נצביע, הוא שמע אותנו לאורך כל התקופה האחרונה, גם אתמול בישיבת הסיעה, אני מניח שהוא ישמע אותנו גם היום, והוא יכריע בסוף דבר כיצד נצביע. האפשרות שנצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה הטרומית היא אפשרות מאוד מאוד סבירה, לאור ההתנהלות האחרונה שאנחנו עדים לה בממשלה, לאור חוסר התפקוד שלה, ובעיקר לאור השיקולים האישיים והפוליטיים שנתניהו מציב לפני כל דבר אחר. אין שום סיבה, אף אחד לא יכול להסביר מדוע אנחנו לא ניצבים עכשיו בדיוני תקציב. למה דוחים את תקציב, ובמקרה זה מגיע גם לנקודת היציאה הנוספת.
אבל חבר הכנסת גינזבורג, אני לא מבין את האסטרטגיה הפוליטית שלכם. מה אתם רוצים? אתם רוצים עכשיו ללכת לבחירות?
בחירות זה לא דבר שאנחנו רוצים, אני חושב שזה דבר שנכון.
לא, בסדר, נו, כולם, אף אחד לא רוצה בחירות וזה, בוא, אמרנו את זה. אבל מה אתה, בהנחה שאתם מחר מצביעים בעד פיזור הכנסת, מה התוחלת? אתם הולכים לבחירות, כחול לבן, מן הסתם, מתרסקים בבחירות האלה, אתה לא חושב שתגיעו לאותו הישג כמו בחירות קודמות, אפילו לא קרוב.
א', אנחנו לא רואים באותו הישג מכיוון שאנחנו עכשיו שתי מפלגות שונות, אז מלכתחיל אנחנו לא רואים באותו הישג. אבל אי אפשר לדעת, אנחנו, הסקרים של היום לא רלוונטיים בכלל, הסקרים שיהיו בבחירות ככל שיהיו בחודש מרץ, ככל שיהיו בחירות אז. אני מזכיר לכם שלמשל בנט, בבחירות הראשונות ב-2019, היה בסקרים 12 מנדטים וסיים מתחת לחוז החסימה.
לא, אבל בעצם זה שאתם מצביעים, או שוקלים אפילו, להצביע בעד פיזור הכנסת, אתם נותנים תחמושת לליכוד, כמו ששמענו בריאיון האחרון עם מיקי זוהר, כדי שהליכוד יוכל להגיד, אנחנו לא מקיימים את ההסכם, הם מפזרים את הממשלה.
אסף, לא נראה לי שיש מאזין אחד שמאמין שהבחירות האלה הן בגלל כחול לבן. כחול לבן רוצה להעביר תקציב. אם אין תקציב, אין מה להמשיך. הרי ממילא כולם מבינים שנתניהו רוצה להגיע לחודש מרץ, אז הוא לא יעביר תקציב, ונגיע לבחירות.
אם אתם מפזרים, מה שחשוב לכם זה התקציב וכלכלת המדינה, הרי שאם אתם מפזרים את הכנסת, ברור שלא יהיה תקציב.
ברור גם שלא יהיה תקציב בחודש פברואר, כי אין לנתניהו שום כוונה להעביר תקציב. ואם הוא מעוניין בהעברת תקציב, שיעביר אותו כעת. אם הוא לא מעוניין, אני מודיע לך שהוא גם לא יעביר אותו במרץ, כי אז הוא יגיד שעכשיו יש חיסונים וצריך את הבחירות, כי עכשיו אביב ועכשיו השמש פורחת ואני לא יודע מה, ונגיע לבחירות בחודש יולי, יוני, בלי תקציב. ונהיה שנה שלמה שוב בלי תקציב. ולכן, אם גם ככה אין תקציב, בוא נגמור את האירוע הזה עכשיו, ונגיע לבחירות במרץ, תקום ממשלה חדשה, ואז שתעביר תקציב, כמו
שאומרים. אבל בוא נגיד את האמת, כבר קיבלתם החלטה, לא היום, לפרק את החבילה. בוא נזכיר את ועדת החקירה לעניין הצוללות, שהקמתם לפני שבוע או שבוע וקצת, שלא בא משום מקום, צריך להיות באמת איש תמים כדי לא להבין את הרקע הפוליטי שלה. תוסיף לזה צרור החוקים שהחלטתם לקדם בימים האחרונים, בניגוד להסכמות קואליציוניות. אתם כבר בהליך הפירוק.
כאן אנחנו עדים להפרה מתמשכת של הליכוד, של הסכם הקואליציון הזה. מיומה הראשון של הממשלה, בישיבה הראשונה של הממשלה, היו צריכים להביא לאישור את תקנון עבודת הממשלה שתביא את העבודה הפריטט. לא הביאו ביום הראשון הפרת הסכם ראשונה. לא הביאו תקציב באוגוסט, כמו שהם מחויבים להביא. ואחרי זה, אחרי כל ההפרות שהם עושים, ואפשר למנות עוד הרבה מאוד הפרות, הם אומרים למה בחודש נובמבר מקימים ועדת בדיקה ממשלתית, ולמה אנחנו מגישים חוקים. אנחנו, סתנו כשהחלטנו בממשלה הזאת, שמו מחיר כבד פוליטי, סתנו דברים שאנחנו מאמינים בהם בצד, מתוך רצון לקיים שותפות אמיתית עם הליכוד, למרות המחירים הקשים שאנחנו משלמים עליהם. אבל מהרגע שאנחנו רואים שהעסק לא עובד, והם לא מבצעים את הצד של לנו אין שום סיבה להמשיך ולשים בצד דברים שלא חשובים לנו. אנחנו נביא לקדמת הדממה את מה שחשוב לנו, כי אנחנו באים לשרת אזרחי ישראל, ואנחנו נביא את מה שחושבים שמשרת הכי טוב את אזרחי ישראל, ובהם גם החוקים של אלינו. ואנחנו חושבים שהכי היה נכון להביא תקציב, שהממשלה תתפקד ושלא יהיו כאלה קלקולים. אבל לצערנו, זה מגיע בעיקר מכיוון אחד, אין פה סימטריה בין שני הצדדים. ואני אומר את זה בצער.
תגיד, מה עמדת כחול לבן בנוגע להסדרת מאחזים?
כחול לבן, יש לה מצע מאוד ברור בהקשר הזה. אנחנו בעד המשך...
כל כך ברור שאתם לא מסכימים על זה.
לא, היה שם, היה דיון בעשייה. אגב, דבר ראשון, יש בעשייה דעות שונות, אנחנו מפלגת מרכז, יש בה דופן ימין ודופן שמאל ודעות מגוונות. כך אגב, בהרבה מאוד מפלגות פוליטיות לא כולם חושבים בדיוק אותו דבר. אבל העמדה שלנו היא...
עומר ינקלביץ' שהתייצבה במחאה למען הסדרת התיישבות צעירה ביהודה ושומרון, מאחזים, ואמרה ששר הביטחון וראש הממשלה החליפי תומך בהם במאבקם.
אז זו הייתה אמירה שלה, ובני גנץ הודיע באופן מפורש שאנחנו תומכים בהמשך הבנייה בגושי ההתיישבות, ככה אנחנו רואים את ההסדר העתידי עם הפלסטינאים. אנחנו, מה שניתן להסדיר ונמצא קרקע מדינה בצורה חוקית, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, נסדיר. מאחזים בלתי חוקיים, קרקעות פרטיות של פלסטינים...
לא, אז אתה ועומר ינקלביץ' אותו דבר, אתם נמצאים באותו מקום. הדיון על ההתיישבות הצעירה היא על התיישבות כזו שיושבת על אדמות מדינה, אז אתה מיישר קו איתה.
יש, אני יודע, למעלה מ-50 מאחזים בלתי חוקיים.
אבל היא לא דיברה עליהם.
רק שנייה. היא דיברה על התיישבות הצעירה, והיא דיברה על המאחזים הבלתי חוקיים. זה מילים אחרות, המאחזים בלתי חוקיים שהוקמו לא כחוק.
לא, בוא נעשה, אז רגע, אז בוא נבדיל ונעשה את זה מסודר. בעניין של התיישבות הצעירה, אתה תומך? זו שנמצאת על קרקע מדינה? בהסדרה שלה?
לא כל ההתיישבות הצעירה, או בכינויה אחר, מאחזים לא חוקיים, יושבת על קרקעות מדינה.
לא, אז אני מחדד בכוונה, אז אני שואל... לא, אבל אתה... רגע, אבל איתן, אתה הולך הצידה, אני שואל. אותה התיישבות צעירה שעליה מדברים כרגע נמצאת על קרקעות מדינה, עליה, רק על אלה, על היישובים, והם לא מעטים שנמצאים על קרקעות מדינה, ודובר עליהם כבר הרבה זמן כמועמדים להסדרה. בעניין רק שלהם, רק שלהם, אתה תומך?
אז אני אומר כך, כחול לבן בני גנץ אמרו, שמנסים להסדיר כל מה שניתן להסדיר, ועושים את זה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, ולפי, ובודקים כל מאחז, איך הוא קם, האם בשליחות המדינה, האם באיזה מין גחמה, האם ברצון שאותם מתיישבים פשוט לקבוע עובדות בשטח, בודקים כל דבר, ובהתאם לכך פועלים. אם אפשר להסדיר דברים, והם לא פוגעים בהסדר עתידי וכולי, אז צריך להסדיר את זה, אבל במידה ולא, והדברים נמצאים בצורה לא חוקית, ללא שום התווה ממשלתית.
היא לא חוקית עד שהיא חוקית, אתה יודע. אם המדינה תחליט שהיא חוקית, אז היא תהיה חוקית.
אז בוא נסכים דבר אחד, שאף אחד משם לא יושב מתוקף חוק, או מתוקף איזה דין כלשהו. ולכן, עכשיו צריכים לבדוק את זה, שאדם עושה דין לעצמו, אני מבין. אבל צריך להבין מה שהם עשו דין לעצמם.
מה ההבדל בינך לבין עומר ינקלביץ', זה משנה של... במה אתם חלוקים?
אני לא רוצה את השוואה ביני ובין עומר ינקלביץ', אני רוצה לבטא את עמדת כחול לבן, כפי שהוא הובא ידי ביטוי גם במצע שלנו וגם ידי בני גנץ. וזה מה שאני רוצה לומר, אני לא עושה פה תחרות עם אף אחד, אני בא לבטא את עמדת המפלגה, כפי שביטא אותה יושב ראש המפלגה.
אז אני מנסה שוב להבין. עמדת המפלגה, כפי שבוטה, לגבי ההתיישבות הצעירה שעליה מדובר עכשיו, שיושבת על אדמות מדינה, ודובר עליה כבר הרבה שנים כמועמדת להסדרה, בעניין שלה, אתה תומך בהסדרה?
אז אני חוזר ואומר...
ברור שהכל יעשה בתאום היועץ המשפטי לממשלה.
מי שעוסק בזה ביום יום, זה שר הביטחון בני גנץ, והשר מיכאל ביטון.
ומה עמדתם?
הם בודקים... כל התיישבות כזאת, ובודקים מה המשמעות שלה, יש לה הרבה משמעויות רחבות ושונות. כל התיישבות ספציפית שניתן להכשיר אחרי כל השיקולים, בתאום היועץ המשפטי שלה, על קרקעות מדינה, אז אם זה לא פוגע בהסדר מדיני מצוין, וחלק מגושי התיישבות, צריך לגמור. ודברים שהם לא חוקיים, לא בשליחות המדינה, לא על קרקעות מדינה, וכולי, ועוד הרבה מאוד שיקולים וקריטריונים שאני לא בקיא בהם לעומק, אז הם כנראה לא יכולים להיות מוסדרים, ויהיה צריך לסרב אותם ביום מן הימים.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, בוקר טוב.